פרשת אחרימות קדושים, הרב יצ גרינברג, מגיש נדב ברגר, מכון הדר. תורת חיים. בספר ברית דמשק, המיוחס לקהילה יהודית שחייתה באזור קומרן, נאמר מפורשות שאם אדם נופע למים בשבת ומצוי בסכנת טביעה, אסור להצילו או למשותו מן המים. על פניו נראה שהאיסור נובע מכך שמעשה ההצלה עלול לגרום לחילול שבת. בספר מכבים מסופר על עדת חסידים שהותקפה בשבת על ידי הצבא היווני וכל חבריה נהרגו משום שסירבו להשיב מלחמה כדי לא לחלל שבת. אך חכמי התלמוד פסקו שעלינו לעשות הכל כדי להציל חיים בשבת. לחז"ל היה מובן מאליו שהצלת חיים דוחה את כל הלכות התורה למעט שלוש. גם אם סכנת החיים היא בגדר ספק בלבד, חובה לעקוף את כל המצוות והחוקים כדי למנוע מוות. התלמוד מתאר דיון שניהלו שלושה מחכמי הדור עם תלמידיהם בנושא ההצדקות המשפטיות של הלכה זו. כל אחד ממלא טיעון משפטי כשהטיעון המשכנע ביותר נשמע מפי רבי שמעון במנסיה האומר כי מוטב לחלל שבת אחת כדי שהניצול ישמור שבתות הרבה. בסופו של דבר מבטל התלמוד את הטיעונים המשפטיים של פיקוח נפש בשבת ומשמעויותיו ההלכתיות. ערך קדושת החיים אינו מבוסס על פרשנות לגליסטית של הלכות שבת. התלמוד מדגיש כי דחיית הלכות שבת מפני פיקוח נפש, כן, גם אם הסיכוי להצלת החיים הוא קלוש, נטועה בעיקרון יסודי המוזכר בפרשתנו, עיקרון המבסס את כל חוקי התורה. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. ומפרש התלמוד, וחי בהם, כלומר כחי בחוקי התורה, ולא שימות בהם. חוקי התורה ניתנו כדי לחיות לפיהם, ואם יש סיכוי שיגרמו למוות, מושעת ההלכה משום שאלוהים נתן את התורה כדי להעניק לנו חיים ולא מוות. העיקרון הוא כה בסיסי עד שהרמב״ם טוען שאין לבקש מאדם לא יהודי או מילד יהודי לחלל שבת על מנת להציל חיים. מוטב שהמלאכה תיעשה בידי מנהיגי הקהילה ותלמידי חכמים. פנייה למי שאינו מחויב בקיום מצוות הוא ביטוי להתעלות בפרט טכני על מנת להקטין את חילול השבת. גישה שכזו ממעיטה בסופו של דבר בערך שמירת השבת. הלכות שבת אינן מאבדות מקדושתן, אך העיקרון הגורס כי חוקי התורה ניתנו כדי לחיות בהם ולא שימות בהם, הוא שמתיר דחיית שבת מפני הצלת נפשות. על גדולי ישראל וחכמיה להתנדב לבצע את חילול השבת הנדרש, דווקא כדי להאיר את הדגש של התורה על קדושת החיים ועליונותם. אם שמירת מצוות, שבת למשל, גורמת למצב שאדם אחד יניח לאחר למות, האל מצטער כישות רודנית ונקמתית, שחוקיה ומצוותיה אכזריים ומביאים נקמה בעולם. ההפך הוא הנכון. הטעם של מצוות התורה הוא הוספת רחמים וחסד ושלום בעולם. לפיכך, ממשיך הרמב״ם, אלה שאומרים שזה חילול שבת ואסור, מגשימים את קללת יחזקאל על בני ישראל הסוררים, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. הרמב״ם מתווכח עם תומכי הפרשנות האלטרנטיבית על עצם טבען של תורה ומצוות. הוא טוען כי הם חווים את חוקי התורה כציוויים שרירותיים המחייבים את כל עבדי השם. הם רואים באלוהים ישות נשגבת, שליט אשר מוריד ציוויים מתומכיו, שבתורה מקבלים אותם ללא סייג וצייתנות, המהווה הכרה בריבונות האל. גם כשהלכות מסוימות עלולות לעלות בפגיעה, יש להמשיך לקיימן לשם כבוד האל. השבת לא אמורה לעלות בחיי אדם, אך אם בשמירתה שילם מישהו בחייו, זו הוכחה לכך שיש לעמול למען שמירה על כבוד השם ולהתייחס ברצינות לחוקי התורה. הפגנת מסירות נפש לנוכח מתקפה על הדת היהודית נחשבת למעשה נשגב. מוות על קידוש השם הוא הרמה הגבוהה ביותר של נאמנות ומסירות נפש. למעשה, קיום מצוות התורה, גם במחיר אישי כבד, נמצא על הרצף של קידוש השם. בשנה האחרונה רבים הביעו תמיהה על תגובת הציבור החרדי למגפת קורונה. בני הקהילה המשיכו ללמוד יחד ולהתפלל בציבור, למרות שבמעשיהם גרמו להחרפה של הדבקה ותמותה. האם מנהיגי הקהילה אינם מודעים לכך שפיקוח נפש דוחה את מרבית מצוות התורה? ובכן, במידה רבה, הסיבה להתנהגותם נעוצה בקו המחשבה המפורט לאל בנוגע לקדושת המצוות. אף כי היו מודעים לכך שהחולי והמוות התפשטו, מנהיגי הקהילה החרדית קבעו כי מדובר בקידוש השם וכי ההתכנסויות יימשכו למען שמו. אני מניח שהרמב״ם היה מתנגד לאופן שבו אני מציג את הפרשנות החרדית, בטענה שהיא סלחנית מדי. הוא עצמו מכנה אנשים מסוגם אפיקורסים, משום שהם סבורים כי פעולות מצילות חיים הן חילול שבת. הם אפיקורסים לא משום שהם מקדמים עמדות נוגדות מסורת, אלא מפני שהוראותיהם מבוססות על פרשנות שגויה לטבעו האמיתי של האל. אלוהים אינו כל כך מרוכז בעצמו עד שהוא מוכן להקריב חיי אדם רק כדי להפגין את סמכותו ולהגן על כבודו. הוא שואף שבני אדם יהיו טובים זה לזה, שיצילו חיים, שפשוט יחיו יותר. התורה ניתנה כדי לחיות על פיה. אני מסכים עם גישת הרמב״ם הגורסת כי המצוות הן מתנת אהבה לאדם מאלוהים, ומטרתן להעשיר את חייהם ולהיטיב עמם, להוביל אותם לעבר חיים בריאים יותר ולהגן עליהם מפני המוות. בספרו מורה נבוכים, הרמב״ם מפרש את הפסוק מתוך ספר דברים, מה השם אלוקיך שואל מעמך? לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. התורה מסבירה שהדיברות ניתנו לשם שיפור איכות החיים שלנו, ובכלל זה בריאות ורווחה. אם קיום מצוות משפיע על חייך לרעה, מסביר הרמב״ם, מוטב שתלמד שוב את החוק, כי קרוב לוודאי שאינך מפרש אותו נכונה. ואם ההשפעה השלילית של קיום המצוות על חייך אינה משתנה, מן הסתם אינך מבין מה טוב לך. בהגדרת טעמי המצוות נכון יותר להבין כי הדגש על יצירת צייתנות בקרב המאמינים מתפרש כאמצעי להפגנת ריבונות שמתאימה יותר לשליט בשר ודם המבקש להדיר את עצמו במפגני כוח. אני טוען כי מטרתן של המצוות היא להנחות את בני האדם בדרכם ולסייע להם לחיות חיים טובים יותר, כפי שמעיד המדרש הבא. וכי מה אכפת לאל הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף כדי לאכול? הווי לא ניתנו המצוות אלא אצרף בהם את הבריות. התורה מיטבת את הטבע האנושי שהיא משתדלת להניח בצד אנוכיות ושמחה לאיד ומנסה לצמצם תכונות שליליות המונעות מאיתנו לעשות טוב למען האחר. לא מדובר במפגן שליטה. ההנחיות ניתנו כדי שאנשים יהיו אוהבים יותר, חומלים יותר, מוסריים ורגישים יותר. ההתמקדות בפעולות מצילות חיים ובעליונותן על פני כל המצוות, למעט שלוש, משקפת אולי פרשנות צרה מדי של התורה. אני מודה לאלוהים על כך שביהדות חיי אדם חשובים יותר מפולחן דתי, גם כשהוא נועד לרומם ולפאר את שם האל. אך המסר העמוק יותר הוא שהאל נתן את התורה כדי לסייע לבני אדם לחיות יותר, עם יותר אהבה, יותר נמרצות, יותר שמחה ויותר צדק. מהנחיה זו אנו לא למדים רק להציל חיים של מי שנתון בסכנה, אלא מצווים באותה מידה להעשיר את חיינו ואת חיי האחר בכל עת ובכל שעה. עלינו לפרש את טעמי המצוות והחוקים כאמצעי לחיים ראויים יותר, וליישם אותם בחברה המשפרת את חייהם של אנשים רבים ככל האפשר. יש להוליך את המדע, הרפואה והמדיניות הציבורית בנתיבי התורה, ולהגדירם כיעדים שמטרתם הארכת תוחלת החיים והענקת אפשרות לחיים בריאים יותר, יצרניים יותר ושלמים יותר. ובמילים מתוך תפילת 18, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. המשימה שלנו בדור הזה היא לפתח את תורת החיים כך שתנחה את כל מעשינו למטרת הרחבת חיים. כך תגשים התורה את השאיפה להיות לתורת חיים באמצעות פרטי הפרטים הנמנים בה, תורה שניתן לחיות לאורה.